הפרק, הלו הוא פרק מ"ג במוסר הקודש, ההשקפה המוסרית האחראית. מה זה ההשקפה המוסרית האחראית? המוסר מחייב אותי לבחור בין הטוב לבין הרע. זה דבר חשוב. אם אני אהיה טוב, אני אדם צדיק. אם אהיה רע, חלילה, אהיה חלילה רשע. אבל זה עוד לא אומר שבי תלוי תיקון העולם כולו, אלא תלוי בי להיות צדיק או רשע. מה אומרת המשנה באבות? הצדיקים מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, הרשעים מחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אם אדם רשע, הוא אחראי גם להתפוצצויות גרעיניות באלפי גלקסיות. ככה זה יוצא. אתה מחריב את העולם, ואתה יכול לבנות את העולם. אומר הרב, אגב, המחשבה הזאת היא מחשבה שמצאנו אותה ברמב״ם. כן, שאדם צריך לחשוב כאילו העולם חציו זכויות וחציו חובות, ואם עשה עבירה אחת יחריב את העולם כולו, אם עשה מצווה אחת בנה את העולם כולו. וואי וואי וואי. זה בסדר, זה בסדר, בסדר. אוי אוי אוי, מה שקורה פה. החרבתי את העולם כולו אולי. כן. כן. אבל אם אני הולך לפי הרמב״ם, יכול להיות שבאותה שעה שעשיתי את העבירה או את המצווה, אני הכרעתי את העולם כולו, אבל אולי גם לא. אולי העולם היה זכאי באותה שעה, והעבירה אחת שעשיתי לא החריבה את העולם. מה שאין כן לפי ההשקפה של המקובלים, שיש קשר אורגני בין האדם לבין כללות ההוויה, אז אני תמיד במצווה בונה את כל העולם, או בעבירה מחריב את העולם. אומר הרב, השקפה הזאת היא ממש כיפית. כמה רוממה היא, כמה אמת ושירה כמוסה היא, המחשבה הרזית. כלומר, מה זה המחשבה הרזית? של המקובלים. מצד שהאדם, מצד כוחו הרוחני, הוא פועל על כל ההוויה כולה. תביא. מה, תביא. רגע, אתה רואה, פה זה עיקר הבעיה. עיקר הבעיה שפה, איפה שהיה הדבר הזה, זה עיקר. עיקר הבעיה. כל השאר פחות חשוב. בסדר. תודה. אור החיים שבתוך החפץ החופשי, שיוכל להתעלות על ידי בחירת הטוב, בעוז גבורה וחוכמה ניסה לחוג נעלה מאוד, אין די מקום לצמצם את ערכו. כלומר, למה שאני אקטין את הכוח של הרצון? הרי הרצון הוא ביסודו כוח אינסופי, והוא ביסודו כוח טוב. אז למה לצמצם את מרחב הפעולה של הרצון לגבולות מסוימים? למה לא להרחיב את הרצון על כל ההוויה כולה? לגבולות. מה נהדרה היא ההשקפה המוסרית היוצאת מצורה אחראית גדולה כזאת, אחריות של ההוויה כולה, תודה, של כל העולמות שאינם בידו של אדם להרבות בהן חן ואור, חיים, שמחה וכבוד, כשהוא הולך בדרך ישרה, כשהוא מתחזק ומתעזר בגבורה טהורה, לכבוש לפניו דרכי חיים טובים ונערצים, והוא הולך ומתעלה מחיל אל חיל, ובידו להכאיב בהם כל חלקה טובה, בהשפילו את נפשו, בהשחיתו את דרכיו, ובהחשיכו את אורו הרוחני, בהשביתו את טהורו המוסרי. הוא אומר, אם כן, הרב, זה מאוד יפה. הרעיון הזה, לא משנה עכשיו אמת או לא אמת, הוא ודאי גם אמת, אבל יש לו איזשהו יופי, איזשהו הדר, האחריות הקוסמית של האדם. יש במוסר אביך, בחלק הנקרא מידות ראייה, ערך תיקון. הרב מזהיר בכל זאת מדמיונות שיכולים להיווצר על ידי השקפה הזאת. אומר הרב, מי שמעלה בדעתו שהוא מתקן את כל העולם במעשיו ואינו יודע את סדר הרוחניות, אז הוא מלא הזיה. כלומר, יכולה גם להיות מחשבה של שיגעון ממש. כן? אדם, אני יודע, עשה עבירה, ועכשיו הוא חושב שכל מה שקורה בעולם, כולל ההפצצה הגרעינית האחרונה, זה אשמתו. אז צריך להיזהר בזה. צריך להבין מהו הסדר שבו הדברים פועלים אחד על השני. אבל לא בגלל הזהירות, הרעיון איננו רעיון נכון. הוא עדיין רעיון אמיתי. כן, מה אתה רוצה?
למה הרב אומר ש... מאיזה נקודת ההנחה יוצא עם זה
שהוא אם אתה תגיד שהרצון איננו פועל על כל העולם כולו, אז אתה צמצמת אותו. צמצמת את כוח הפעולה שלו.
עצם ההגדרה?
לא, לא עצם ההגדרה. אם אתה אומר, הרצון פועל רק 20 מטר ממני, אז אתה אומר שהוא לא פועל 50 מטר ממך. בסדר? זה יותר ברור עכשיו? אחרי המשל המגושם הזה? בסדר. הפסגה הרוממה המוסרית הזאת, הבנויה על פי חשבונו של עולם, גדול ונהדר זה, היא מעדנת את הנפש בהופעתה, עד אשר לא תוכל כלל להישפל. ברגע שאדם מבין שיש קשר בינו, בין התנהגותו המוסרית, לבין גורל ההוויה כולה, הוא לא יוכל להפוך לאדם שפל. היא מסתגבת בחומות ומגדלים של כל ההוויה כולה, של כל המציאות, של כל נצחם והודם של כל העולמים, להישמר על ידם מכל רע. לפי זה גם, אדם יכול להתפלל שלא תהיינה מלחמות, שיש שפע כלכלה וכו'. אנחנו מתפללים, נכון? מברך השנים. מה זה מברך השנים? אני, ביני לבין עצמי, עכשיו מתפלל בבית הכנסת, ואני מתפלל שהבורסה תעלה. וזה עובד. כן, מה אתה אומר? רוע אידיאולוגי, אז זה לא שפלות. לא, רוע אידיאולוגי זה לא שפלות. זה רוע. כמה רוע? אפשר לבלוע. ואם זה נכון? ואם זה נכון? נכון, אז מה? ככל שאתה יותר גדול, אתה כן יכול יותר לעמוד על זה. למשל, נביא לכם דוגמה. שאלה ששאל רבי משה חלפון הכהן. אתם יודעים מי זה רבי משה חלפון הכהן? בג'רבה. הוא היה יהודי מאוד ציוני. באחד מהדרשות שלו, הוא שואל, מניין לנו שאנחנו, הרבנים הציונים, צודקים? ואז הוא מביא הוכחה. הוא מביא... שמתי יודעים שיש השגחה? כשמישהו גומר להתפלל, ומיד כשהוא גומר להתפלל, בקשתו נענית. זה ידוע שזה רצון השם. והוא אומר, הנה, קרה דבר מעניין בירושלים, שהיו שם כמה פיגועים בימיו, והרב קוק עשה תפילה עם צום בחורבה, וכשהוא גמר את תפילתו, בא אוסישקין, להודיע לו שבוועידת סן רמו החליטו להעניק מנדט לבריטים על ארץ ישראל כדי להקים בית לאומי לעם היהודי. אם כן, יש לי מדד. אם בסיום תפילתו של הרב קוק בחורבה, אז הגיע אוסישקין להודיע לו את זה, סימן שזה רצון השם. בסדר? זה דוגמה. אהו, אתה איתי? נו. למשל, כן, הוא יבוא.
כל יהודי.
אנחנו מתפעלים שיבוא משיח, לכן הוא יבוא.
הוא
לא, לא, זה יקח זמן, אבל הוא מחפש חנייה בתל אביב. בסדר, אבל תראה, במשך מאות בשנים היהודים אמרו שהתפללו שנחזור לארץ ישראל, זה מה קרה? חזרנו, הנה, אתה רואה, זה עובד. טוב, הלאה. אגב, ידוע שבהרבה מקומות, כשלא היה גשם, הגויים היו משלמים ליהודים שהתפללו על הגשם. דבר ידוע. לא, גם בחוץ לארץ. רבי חיזאי קרסקס מספר על סיפור שקרה לו, בסרגוסה. סרגוסה זה לא בארץ ישראל. כן, עד כמה שאני יודע. לא נכון. למשל, זה קרה בסרגוסה, בימי רבי חיזאי קרסקס. שלפי מה שידוע לי, אני מניח שסרגוסה זה לא בארץ ישראל. מה? קושיה על התורה? למה? איפה כתוב בתורה אחרת מה שאמרתי? נכון, אז זה אומר שתפילות לא עוזרות בחוץ לארץ? ואם היהודים מפללים? איפה ראית קללת הנחש? קללת הנחש זה במצרים, אבל בסרגוסה? זה לא. הרי היה, כשהתפללו ירד גשם. בסדר? הפסגה הרוממה, אז זה לא סותר את התורה. הפסגה הרוממה המוסרית הזאת, הבנויה על פי חשבונו של עולם גדול ונדר זה, היא מעדנת את הנפש בהופעתה, עד אשר לא תוכל כלל להישפל, והיא מסתגבת בחומה ומגדלים, בחומת ומגדלים של כל ההוויה כולה, של כל המציאות, של כל נצחם ועודם של כל העולמים, להישמר על ידם מכל רע. איך זה תוכל תכונת הרע להתרומם, לקחת חלק בחיי האדם ובמעשהו, כשחשבון נישא ומרומם כזה, ארוך לפניו. אלא אם כן מדובר ברשע אידיאולוגי גדול. אבל זה נדיר. אמנם, ההשחתה המוסרית הקודמת תוכל לעצום את העין עד אשר לא תעצור כלל, כוח כלל לראות את האור הבהיר של חשבון עולמי זה. אפשר להיות, אם כן, לטמטם את הרוח ולא לראות כיצד יש אחריות מוסרית על כל העולם. האוזן תוכל להיות ערלה. כלומר, אפשר לא להיות רגיש לרעיון הזה. מה גורם לו להיות רגיש? על ידי טמטומי החטאים. עד אשר לא תקשיב כלל את כל אלוהים הקורא בכוח מתוך ההצעה המוסרית הניסה הזאת החובקת מלוא עול מעד. כן? ולכן אנשים אומרים, תשמע, אני חייב ותן לי לחיות. אני לא אפריע לך, אתה לא תפריע לי. כן? כי אין שום קשר בין מה שמתרחש בארבע אמותיי לבין כללות העולם. אולי כן. כן? בסדר? טמטום הלב שהחטאים גורמים. מה פירוש מילה מטומטם? אתה יודע מה פירוש המילה טמטום או לא? כן? לא, בבקשה, תענה לי. אידיוט? לא, טמטום זה לא אידיוט. זה לא, זה טומטום. טמטום, הכוונה, סתימה. בסדר? הלב נסתם על ידי החטאים. טמטום הלב. בסדר? זה עברית פשוט. טוב. אבל אך רעיון טוב לשוב להתקדש להתאר מכל חטא יעלה על ליבו של האדם. כלומר, אז איך אדם שנשקע בחטאים ובגלל זה לא מבין את האחריות המוסרית שלו לכל העולם, איך כן יגיע לזה? אומר הרב, ברגע שיתחיל לעשות תשובה, ברגע שהוא יתחיל לעשות תשובה, הוא יתחיל להרגיש שהטוב לא נוגע רק לו אלא נוגע לעולם, והעין נפקחת והאוזן מתפתחת מעורלתה. יכול להיות, אבל הוא אומר כאן הפוך. הוא עושה תשובה, ואז הוא שומע את זה. וכל, מה? מה?
לא שרק אדם עושה תשובה, אתה צריך ללמוד את הדברים. שאתה מרגיש את זה סתם.
הרב אומר שברגע שרעיון טוב לשוב להתקדש ולהתאר מכל חטא יעלה על ליבו של האדם, ברגע שהמחשבה הזאת עולה אצלו, ועין נפקחת ואוזן נפתחת מעולתה. כן, רעיון טוב לשוב להתקדש להתאר מכל חטא יעלה על ליבו של האדם. הוא לא מדבר על לימוד, הוא מדבר על הרצון להיטיב את דרכיו. כי זאת האמת, אבל פה הרב, בוא נראה מה הרב אומר. קודם כל, מה אנחנו, מה הרב אומר, לא מה אנחנו היינו רוצים שהוא יאמר, או מה כתוב במקום אחר. מה הוא אומר כאן. בעוד עוזר להבין את הרב, כשמתמקדים במה שהוא אומר. עכשיו, מה הוא אומר כאן? אבל, אך, רעיון טוב לשוב להתקדש, להתאר מכל חטא יעלה על ליבו של האדם, והעין נפקחת והאוזן נפתחת מעולתה, וכל אלוהים בכוח קורא לאדם מכל מלוא העולמים להעלות מעל משכני אופל, ולהתרומם באותה התרוממות הרוחנית הגדולה הנאותה לפי גודל האחריות של כל ההוויה כולה המוצעת לפניו. כלומר, השינוי של הרצון גם גורם לשינוי של התפיסה. מה שהוא אומר. מה הבעיה? לא תואם מה? למה זה לא תואם את ההיגיון הפשוט? לא, הוא לא צריך ללמוד. הוא צריך לחוש אותם. למשל, אדם יוצא אל מקום גשום מאוד, אבל עם מטריה. אומרים לו, אתה מתרטב. הוא אומר, לא נכון. למה הוא לא מרגיש שהוא מתרטב? כי באמת הוא לא מתרטב, יש לו מטריה. אומרים לו, רגע, תזיז קצת את המטריה, אתה תראה שיש גשם. מזיז קצת את המטריה, פתאום רואה שיש גשם, נכון? אותו דבר. ברגע שהאדם עוזב את החטאים מטמטמי הלב, אז הוא נפתח אל רעיונות שעד עכשיו הוא לא הכיר. בסדר? לא, לא דרך הלימוד, אז זה אתה מוסיף. אתה מוסיף מילים שלא כתובות, ריבונו של עולם, לא מבין, אני מנסה להסביר לך. למה זה לא יכול להיות? כן, זה מה שהרב אומר לך. כיוון ששינוי ברצון, אז יש גם שינוי בהסתכלות. מה שאדם אומר, אני לא רוצה לתת צדקה. ואז יש לו כל הסיבות לא לתת צדקה. אני צריך להשקיע בזה, עכשיו יש לי נושים, אני צריך לדאוג לפנסיה שלי. פתאום אדם מחליט שהוא רוצה לתת צדקה, פתאום הוא מוצא שיש לו כסף לתת. נכון? משהו השתנה אצלו, לא בלימוד, בהסתכלות. ממילא פתאום יש מישהו שאומר לו, אולי הנה, יש לי 1,000 שקל לתת למישהו, יש לך למישהו לתת וכדומה. ברור, השינוי של הרצון יוצר השקפה חדשה. מובן? אז יש דבר כזה או לא? טוב. הלאה. הדעה, אגב, שמתם לב שהמילה הדעה כתובה בגופן שונה. כן, בגופן מרים. בעוד ששאר הפרק כתוב בגופן פרנקריל. הסיבה לכך היא בגלל טעות דפוס, זאת אפשרות אחת, אבל אני רוצה להציע אפשרות אחרת. והיא גם בנויה על ממצאים אמיתיים וגם על ידיעה מבפנים, שהקטע הזה, אף על פי שהוא שייך לאותו הפרק, לקוח ממקום אחר בכתב יד של הרב קוק. זה לקט, נכון? הרב הנזיר ערך מתוך פסקאות שונות שבכתבי היד של הרב קוק. אז פה, למרות שזה נמצא תחת אותה כותרת, זה לקוח ממקום אחר. על מנת לציין את זה, הרב הנזיר שינה את הגופן. בסדר? אז זה פשוט כי זה ממקום אחר בכתב יד. מה זה חשוב לדעת? זה חשוב לדעת, כי לפעמים אתה תראה שלכאורה הרב חוזר על עצמו, או סותר את עצמו, או לכאורה מדבר בהקשר אחר. התשובה היא פשוטה. זה הובא לכאן בגלל הנושא, אבל זה מדבר בהקשר אחר. בסדר? אז פה זה שינוי גופן בגלל שינוי הכתב יד. נדמה לי שהעלינו את הנקודה הזאת פעם, לא? כן? יפה. הדעה שהאדם הוא התוכן המרכזי של ההוויה כולה, מגדילה את האחריות המוסרית ומעוררת את החפץ לפעול גדולות. הידיעה הזאת שהתבררה באדם גורמת לו גם עידוד. כי אדם יכול להגיד לעצמו, מה לי ולתקן את העולם? אני בקושי מצליח לתקן את עצמי. אין לי השפעה. אני חסר כל כוח. אבל אם האדם מבין שמה שהוא עושה בתחום הצר שלו משפיע על הכל, זה מעודד אותו. אז הוא באמת יעשה דברים גדולים. אם הצורה העולמית החומרית נתגדלה על ידי ההתגלויות הרבות, מציב המדע לפנינו את השליטה החופשית בתור האדם. זה לא כל כך ברור פה העברית. והתגלותו היא המרכז התמציתי היותר עליון של ההוויה, שבוודאי החיים הם תמצית המציאות הבלתי מרגישה. ותמצית החיים היא שליטת החפץ שבאה למרום עוזו על ידי ייחודו עם הטוב המוחלט, והופעתו בפועל בצורה היותר אפשרית. טוב, בסדר, הלאה. פסקה, מה? הבעיה? לא ברור? המשפט השני בפסקה לא ברור. אז אני מציע ששוב נקרא את הפסקה. אם הצורה העולמית החומרית נתגדלה על ידי ההתגלויות הרבות. כלומר, העולם החומרי היום, אנחנו מבינים אותו אחרת לגמרי, מאיך שהבין המדע של ימי הביניים. נכון? כדור הארץ הוא כבר לא במרכז, אנחנו חוקרים את האטומים, את המבנה המולקולרי, את חלקיקי היסוד, תורת הקוונטים, אנחנו מאוד מאוד מרחיבים את המרחב של הידיעה על העולם החומרי. אתה איתי? טוב. אז זה נקרא הצורה העולמית החומרית. כן, אם הצורה העולמית החומרית נתגדלה, נתגדלה אצלנו, על ידי ההתגלויות הרבות, כלומר, על ידי המדע, מציב המדע לפנינו את השליטה החופשית בתור האדם. בתוך או בתור? איך כתוב את שיחה? ברש, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים שהאדם, מלבד זה שהעולם הטבעי גדול, שיש לאדם שליטה על העולם הטבעי. נכון? אומרים שגם האדם זה הגורם ההרסני ביותר בעולם הטבעי. כך טוענים הארגונים הירוקים, הסביבתיים, שהאדם זה הגורם המזיק ביותר בעולם הטבעי. כן? אבל גם, אפשר לומר, בעל השליטה בעולם הטבעי. מה? היחיד, אני לא יודע, אבל האדם הוא בעל השליטה בעולם. כן, כתוב בספר בראשית, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אז מה שאומר כאן, מציב המדע לפנינו את השליטה החופשית בתור האדם. כלומר, האדם הוא מוגדר כבעל השליטה החופשית. והתגלותו? לא, האדם הוא השליטה החופשית. לא, 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 של האדם. התגלות האדם. המדע הרחיב את התחום. המדע לא מאשר, המדע הרחיב מאוד את התחום של הידע שלנו על העולם. כן? והתגלותו של האדם היא המרכז התמציתי היותר עליון של ההוויה. כלומר, אומר הרב, הרעיון הזה שהוא מדבר על החיות הקוסמית, אפשר גם מבחינה מדעית לאשר את זה, כמו שאמרת. שבוודאי, החיים הם תמצית המציאות הבלתי מרגישה. כן, הרי יש עולם לא מרגיש. מה זה העולם לא מרגיש? הדומם. ומתוך המציאות הלא מרגישה, הופיעה תמצית החיים המרגישה. הצמחים ובעלי חיים. ותמצית החיים היא שליטת החפץ. כלומר, משהו שבו האדם מצטיין יותר מאשר בעלי חיים, זה שליטת החפץ. שבא... הרצון. הרצון. שבא למרום עוזו על ידי ייחודו עם הטוב המוחלט. כלומר, אנחנו מתחילים מהבלתי מרגיש אל המרגיש, מהמרגיש אל החפץ, ומהחפץ אל הטוב המוחלט. והופעתו בפועל בצורה יותר אפשרית. בסדר? כלומר, אומר הרב, יש איזה יסוד מדעי לאמירה שהאדם הוא תמצית ההוויה ואחראי על כל ההוויה כולה. יש בקהלת רבה שהקדוש ברוך הוא חיזר עם אדם הראשון על גן עדן והראה לו את כל העצים ואמר לו, ראה כמה נאה עולמי, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כן. ממדלת, המוסר הישראלי הפועל. לא, אפשר להעלות כל מיני אפשרויות. היום אתה אומרים לך, תיזהר לא להשתמש במטהר אוויר שיהרוס את שכבת האוזון. כי אם אתה הורס את שכבת האוזון, הלך על כל כדור הארץ. לא יודעת כמה זה נכון, אבל ככה טוענים. כמה שאפשר. כן. גם בצורה גשמית. מהגשמי אנחנו מסיקים על הרוחני. מה אני אמרתי? אז למה אתה אומר שאני אמרתי הפוך? אבל אתה אומר אחרת ממני. נכון. הלאה. פרק ממדלת. המוסר הישראלי הפועל. ההתגלות, מה הבירור? הבירור הרעיוני, על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשאיפת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. כלומר, הרב לפני כן, בפרק הקודם, אמר שבעצם האדם פועל על הכל. אבל הרעיון הזה של פעולה על הכל, הביטוי המרכזי שלו, החטיבה המיוחדת שלו, זה בעם ישראל. אנחנו פועלים על כל העולם, הגויים לא כל כך. זה מה שזה אומר. הם פה בשביל הרבה דברים. אבל מי שמוציא אל הפועל את היכולת האנושית בצורתה הפסגתית, זה ישראל. רחוק, רחוק מאוד הוא. העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה כל ערך באמת. למשל, בפילוסופיה היוונית, אז האדם צריך איכשהו לארגן את העולם האנושי. אין לאדם שום השפעה על המבנה הקוסמולוגי של המציאות. זה לפי היוונים. וההשקפה הזאת, אומר הרב, היא מצויה עד עצם היום הזה אצל רוב העולם. רוב העולם איננו סבור שיש השפעה של האדם על כללות העולם. ודאי שההערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא. וכל מה שיכיר יותר בשאיפת החיים שסדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, ככה תגדל עצמותה של ההשפעה הזו. יש לנו כלל, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שקיבלו, שניתן להם כלי חמדה. יש את השאלה, למה חזרה על אותו משפט? מסביר הרב קוק, יש הבדל בין חיבה נודעת ללא נודעת. כשהחיבה לא נודעת, זה חביב. אבל עוד יותר חביב כשזה נודע. למשל, אם יש אדם שחושב שהוא קוף, אז הוא קוף או לא? הוא לא. אבל כיוון שהוא חושב שהוא קוף, אז הוא מתנהג כמו קוף. יום אחד יגלו לו, אתה יודע, אתה אדם. מה באמת? ברגע שהוא יבין את זה, הוא יתנהג כאדם. אז זה מה שהרב אומר כאן. ההכרה שאני פועל על כל העולם כולו, היא תלויה במידה רבה גם בידיעה שלי את זה.
זה העוצמתה של ההשפעה, אבל אני קראתי את זה שככה תגדר עוצמתה של ההשפעה, לא שההכרה תגדל, הידיעה תגדיל את ההכרה, אלא שההכרה תגדיל את היכולת.
נכון, זה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר.
אז
נכון. נכון, ודאי. יש אדם שהשפעתו על המציאות, אבל אדם מישראל אפילו, השפעתו על המציאות היא מעטה, ויש אחד שהיא מרובה. לא יגיעו? לא, מי אמר את זה?
כל עוד הם שקועים,
זה כבר לא אומר שבחיים לא. מובן הדבר שידיעה כזאת, אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרדה. מהות החיים, הרצון וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו. כלומר, ברגע שאני יודע את זה, זה מחובר גם אל החיים הנשמתיים שלי, אל השאיפות הנשמתיות שלי. וקישור זה צריך שיתהווה על פי סגולה היסטורית ארוכה. כלומר, זה לא מספיק שאני אחשוב את זה, צריך שזה יהיה מעוגן במהלך היסטורי כולל. וזהו גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. לנו יש היסטוריה, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי ההיסטוריה. ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההוויה אל הפועל יצאה בישראל בייחוד. כלומר, זה משהו מיוחד לנו. לא לגמרי, לא בלעדי לנו, אבל ייחודי לנו. יש הבדל בין בלעדי לבין ייחודי. המוסר הישראלי, בלעדי הכוונה שרק אני. ייחודי זה מייחד אותי, אבל גם אחרים יכולים. המוסר הישראלי איננו קיים מוסר אינדיבידואלי, ולא גם משפחתי ולאומי, ולא גם אנושי כללי, אף על פי שהכל כלול בו, אבל בעיקרו הוא אלוהי. לא. צריך לקרוא את זה ככה. המוסר הישראלי איננו כי עם מוסר אינדיבידואלי. כן? ולא גם משפחתי ולאומי. ולא גם אנושי כללי. אף על פי שהכל כלול בו. ודאי. יש לנו השפעה מוסרית על היחיד, על המשפחה, על האומה, על האנושות. אבל בעיקרו הוא אלוהי. תורת השם בורא עולם. מה זאת אומרת שהמוסר הוא אלוהי? שהוא פועל במסגרת היחסים בין אלוהים לעולמו. זה הכוונה מוסר אלוהי. כן, לא שיש מוסר, איך זה נקרא? אלוהיקי. כן, לא, זה לא מה שהרב מתכוון. הוא מתכוון לומר שהמוסר ביסודו הוא אלוהי, תורה שהיא המשכה של היצירה. לא פחות מזה. כלומר, היחסים בורא נברא ופעולת היצירה זה פעולה מוסרית. שהיחסים בורא נברא ופעולת היצירה זאת פעולה מוסרית. מה? כל מה שאלוהים יוצר, כל מה שמתייצר במהלך ההיסטוריה, גם על ידינו, אבל לא רק, כל זה צריך להיבחן במסגרת של נוסחה מוסרית. למשל, בספר יוב. יוב מתלונן על זה שאיתני הטבע עשו לו רע. מה יגיד לו היווני? בסדר, איתני הטבע עשו לך רע, בשביל זה הם איתני הטבע. יוב אומר, מה פתאום? זה לא צודק. מה זאת אומרת זה לא צודק? כן, כי אם אלוהים אחראי על זה, זה היה צריך להיות גם צודק. בסדר, מה? הוא דורש הבנה מוסרית של המהלך הקוסמולוגי. לא, המוסר הישראלי הוא המוסר בתפיסה הישראלית. כלומר, מה התפיסה הישראלית של מהות המוסר? אומר הרב, וכאן על מהות המוסר מצד המרחב שלו. על מה מתפשט המוסר? אפשר להגיד שהמוסר זה יחסים בין בני אדם. ביני לבינך. זה מוסר. אפשר להגיד, לא מה פתאום, המוסר כולל גם מערכת היחסים בין אומה לאומה, או בין האנושות לעולם. או, אפשר להגיד, לא, המוסר הוא עוסק באופן בסיסי במערכת היחסים בין אלוהים לעולמו. אומר הרב, התפיסה הישראלית היא שראשית כל המוסר הוא אלוהי. מובן? כן.
אתה לא יכול להבין את אלוקים במוסרו.
למה לא?
קרה לך משהו מסוים, אתה אם המוסר הוא אלוקי, זאת אומרת שאתה דורש על הסבר מאלוקים.
נכון, אני דורש הסבר מאלוהים. או שאני אקבל, או שאני לא אקבל. אבל עצם הדרישה, זה כבר אומר שיש הנחת יסוד, שמערכת היחסים בין האלוהים לבין העולם היא מערכת יחסים מוסרית. נכון, ולא תמיד אני יודע אותה, אבל אני לוקח כהנחת יסוד שהיא קיימת. קשה מאוד להתנהל ככה, בדרך כלל אני לא עושה את זה. אבל יכולים להיות מצבים שאדם מתרומם עד כדי ההכרה הזאת. וזה מה שיוב דרש. כן, לכן הוא התלונן. לא, 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 הוא לא הבין את הכל. הוא לא הבין את הכל, אבל הוא דרש לדעת. הוא דרש להבין. ולכן הוא לא קיבל את ההסברים החלקיים של החברים שלו. שאמרו לו, זה בגלל עבירה שעברת, או כל מיני דברים כאלה. בסדר? הוא.
לא, לא, הכל בסדר. והוא קיבל אבל תשובה.
עיין ספר איוב. האם כבודו אי פעם קרא את ספר איוב?
כן.
ומה קורה בסוף? יש שיחה שם, נכון? אלוהים מדבר עם איוב. עכשיו, מה תוכן השיחה? על זה אפשר להתווכח. אבל יש תשובה שם. זהו, זה מה ששאלת, ועל זה, הנה, תשובה, קיבלת. כן, בבקשה. אגב, סתם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נכון? ככה כתוב בתורה. מה הוא עשה מיד אחרי שהוא ברא את האדם? דיבר איתו. כלומר, לא ייתכן שהוא זורק אותו לקנטים, לתוך חלל ההוויה, ולא מדבר איתו. לא מסביר לו מה רוצים ממנו. נכון? מה אתה אומר? הקישור זה, הקישור הזה, צריך שיהיה מובן על פי התפתחות היסטורית ארוכה.
למה שמפיק שהאידרתי כאילו...
כי זה קטן מדי. כלומר, להבין את זה רק במערכת היחסים שלי, כמו שאתה שואל, קרה לי משהו, איך זה קשור לאלוהים? באמת. אם זה קשור דרך ההיסטוריה הכללית, אז זה כבר מקבל יותר משמעות. בסדר? המוסר האלוהי נינו כי מוסר אינדיבידואלי ולא גם משפחתי ולאומי וגם לא אנושי ולא גם אנושי כללי אף על פי שהכל אותנו בו, אבל בעיקר הוא אלוהי, תורת השם בורא עולם, תורה שהיא המשכה של היצירה, לא פחות מזה. גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עדי עד. ולכן הנביאים גם מדברים על הדברים האלה. כן, מה? נכון, וכשאדם הוא מוסרי, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא תמיד טוב עמו. זאת אומרת, לפי דעתך, צדיק טוב לו ורשע רע לו. נכון? זה מה שאמרת. אתה אמרת שאם אדם מתנהג מוסרית, הקדוש ברוך הוא לא מוסר אותו בידי הטבע. סימן שיהיה לו טוב. נכון, ויש לנו גם ביהדות, אני חושב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נכון? זאת אומרת שלפעמים פגעי הטבע כן פוגעים באדם הצדיק. רגע, כן או לא? רגע, אל תגיד לי כן, אני שואל אותו, שהוא יוציא את זה מעצמו. כן, יכול להיות שאדם, למרות שהוא צדיק, נתון בידי פגעי הטבע. סימן שגם הטבע הוא חלק ממערכת מוסרית, שאותה אני צריך להסביר. נכון? אז זה בדיוק מה שאתה אומר, זה מה שאני אמרתי, תודה. למה? גם זה נתון מוסרי. זה דרגה אחרת, לא פחות. זה משהו אחר. תורת ישראל, מה? לא. בדרך כלל, השיטות המוסריות שבעולם מבארות את מערכת היחסים בין בני אדם או בין האדם לאלוהים. לא יותר מזה. תורת ישראל מבארת. שימו לב שכאן הגופן השתנה מפרנק ריל למרים. המעוניין לדעת למה, יעיין בארכיון בחלק הראשון של השיעור שבו דיברנו כבר על זה. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימה. כלומר, לא רק הקיום, אלא גם השכלול. זאת היא עיקר דעת אלוהים הישראלית. חטא האדם קלקל בכללו את מוסרו, עד שמלאה הארץ חמס, השחית את דרכו, הרה את יצר מחשבות ליבו. כלומר, מאז שאדם חטא, יש תהליך של הידרדרות. העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו. כלומר, אם כבר, אז העולם חזק ממך. שורש האדם הנשאר מתחזק ביושרו, אני מכוון נוח ומשפחתו, היושר מתאמץ בקישורו עם אלוהים, עומד ומעלה עולות לשם. כן, זה מסביר מדוע נוח מקריב קורבנות כשהוא יוצא מן הטבע. העולם מתבסס והברית נחרטת על קיומו עוד כל ימי הארץ. ברור? מה לא ברור? מה זה? מה לא ברור? זה המשך הפסוק. עוד כל ימי השכלול. השכלול. לא רק הקיום, אלא גם השכלול. הוא רוצה להסביר את התהליך שהיה במבול. שכיוון שהאדם ירד, העולם מתקומם נגדו. העולם חזק מן האדם. וזה היסוד של המבול. אבל זה עצמו משאיר איזושהי שארית משכללת, שזה נוח ובניו, והוא מקריב קורבנות לשם כריתת ברית בין אלוהים לבין האדם עוד כל ימי הארץ. דברים פשוטים. מה? לא. לא, לא, המבול זה הבלבול. כלומר, במבול אין ברית. במבול אין יציבות, אין כלום. אפילו החודשים שם מבולבלים. אבל שם, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כי כתוב שם, קץ כל בשר בא לפניי. אומר רש"י, כשיש זנות וגזל, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים. כבר אין צדק. בסדר? גם הטובים שם הוחלטו. בסדר. יכול להיות. זה לא אומר שתמיד זה עובד, אבל צריך לחפש. כן. עד כאן להיום. שלום. וואי וואי וואי.